חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העונה הצרפתית של ההסקט לדבר זה לא משמין, משודרת בשיתוף פעולה עם IBBLS, שמייבאים לישראל שלל משקעות מכל העולם, גם מצרפת, מהמון מקומות, מאיטליה, מצרפת, מספרד.
מה יהיה בעונות הבאות?
כבר שאלו אותי על עונות הבאות, בקיצור, בשיתוף פעולה עם IBBLS, ושגם היום אנחנו נדבר על דרינק שמגיע לארץ איתם, בואו נתחיל.
בואו נתחיל. בונז'ור, 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 אפרת אנזל.
אני בקשיים.
מה קורה, אחותי?
המשקפי הראייה שלי, משהו נדפק בהם.
העיניים שלך אולי משהו נדפק בהם.
זהו, אני חושבת שאני צריכה להגדיל מספר.
את לא רואה?
אני לא רואה כלום.
מה זה, ביום אחד קרה?
משוב חטפתי שבץ.
או?
באמת הרבה זמן לא חטפתי שבץ.
כן, קורונה שכחה ממך.
טוב, תקשיבו חברים.
אכן דרמה אצלנו בשידור.
ספרו לי אם יש מה לראות, כי אני לא רואה כלום. איך היו החגים, אורן לוקסנבורג?
אוי, היה נפלא, הייתי בחופש, ניקיתי את הראש, הייתי בצרפת, אהובתי, כן. אהובתך, אהובתנו.
כן.
היה כיף. איך היה החופש שלך?
היה תענוג, מרה באיטליה, זוכר עונה איטלקית?
זוכר.
אז יש לי עוד המון מחוזות להשלים שם.
כן? עונה איטלקית 2.
אז נסענו. חזרנו, היו חגים, חזרנו לשגרה, עכשיו אנחנו רק רוצים לתכנן את הטיול הבא, אז בואו ניקח אתכם לטיול בעמק הלואר.
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על עמק הלואר. אני אתחיל, אני יכול להתחיל?
אתה יכול להתחיל. יושבת עם עיני עגל מחכה שתתחיל, כנראה שאני חושבת שאתה צריך להתחיל.
אורליאן?
אורליאן.
אורליאן?
כן.
עיר הבירה של כל החבל של עמק הלואר.
Mm-hmm.
מדובר באחת הערים העתיקות בצרפת. אורליאן, אגב, כותבים אורלינס, mm-hmm. וניו אורלינס קרויה על שמה.
אוי, בשנת... זה נהדר, זה עובדה נוספת מקסימה.
כן?
ניו אורלינס נקראת על שהיא בעצם... אנשים שנדדו מאורליאן לארצות הברית?
Mm-hmm. כן. ניו אורלינס.
מקסים.
בקיצור, בשנת 1309 נוסדה האוניברסיטה של אורליאן, מה שהופך אותה לאוניברסיטה בת 700 שנים, אחת מהעתיקות באירופה.
וואו.
והעובדה שהייתה שם אוניברסיטה הזאת, כבר מתקופה כל כך עתיקה, גרמה לכך שאורליאן הייתה אחת משלושת הערים העשירות בצרפת.
מרשים מאוד.
מרשים מאוד. עובדה הבאה.
עמק הלואר. חבל הארץ צרפת שכולל בתוכו המון מוקדי תרבות, המון מוקדי אדריכלות, כפרים, ערים עתיקות, כולל גם 42 טירות שנבנו על ידי המלכים של צרפת והאצולה הצרפתית בימים שלפני המהפכה הצרפתית. וכל זה גרם לכך שבשנת 2000 בדיוק התווסף עמק הלואר לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו.
שלום לאונסקו.
שלום.
שלום. אפרת, איזה זן ענבים אני הכי אוהב, את יודעת? את יודעת, זה לא יעלה לך, כי אנחנו מדברים על כל כך הרבה זנים כל הזמן, אבל את יודעת.
שנין בלן.
בבקשה, סום סום. למה? כי אני אוהב אוכל אסיאתי, ושנין בלן הולך נהדר עם אוכל אסיאתי. אין, היא מכירה אותי יותר טוב מאבישי. בעמק הלואר אפרת מגדלים 95% מכל השנין שגדל בצרפת.
באמת?
כן.
זה לא ידעתי.
אז הנה, עובדה חדשה.
נהדר.
עובדה הבאה.
הפטיבר. הומצא בננט.
די.
בכוונתי להרחיב מאוד בנושא הפטיבר בהמשך, כי בכל זאת מדובר ביצירת מופת שאינני יכולה לדמיין את חיי בלעדיה.
באמת? את מהטובלים?
לא, אני מהמרסקים.
מרסקים, אוקיי, הגיוני, כן.
אבל גם נורי מת על פטיבר. ממש, כאילו ככה, as is. אבל בינתיים נספר שהחברה מייצרת את הפטיבר המסורתי, חברת לו, מייצרת מעל 9,000 טון של פטיבר בשנה. אנחנו מדברים על מעל מיליארד ביסקוויטים בשנה, שנארזים ב-40 מיליון אריזות. מה שאומר שמי שהמציא את הפטיבר בשנת 1886, יכול להיות מאוד מאוד מרוצה, בהנחה שהוא הוריש את המפעל לצאצאיו.
וואו, פטיבר.
מיליארד פטיברים בשנה, רק מהמפעל הזה.
והכל הולך לתחתיות של עוגות.
לא, לא, בצרפת הם אוכלים איזה איזה, זה טעים.
זה טעים, כי שם זה חמאה אמיתית, וואו. טוב, אפרת, עובדה אחרונה, עובדה נקנח, אמרנו שלל טירות גבוהות בלואר, ואם תרימו את הראש, אז תפספסו את העובדה שאם תורידו את הראש, קורה משהו מתחת לאדמה. בעמק הלואר יש לא מעט כפרים תת-קרקעיים.
אפה.
יש שם קצת בתים שאנשים עדיין גרים בהם, הרבה מסעדות, מרתפי יין וכנסיות. הבתים, המבנים האלה חצובים בצוקים מתחת לאדמה ומאוכלסים עד היום.
מה?
כך שאם אתם עוברים ליד ארובה שמבצבצת מהאדמה ויוצא ממנה עשן, יכול להיות שיש איזה מסעדה מתחתיה.
לא פח. אל תזרקו לתוך הארובה דברים, יש אנשים שם חיים. אני בהלם עם מה שאתה סיפרת עכשיו.
כן, כן.
למה הם חיים מתחת לאדמה?
ככה מימים ימימה.
מישהו סיפר להם שמלחמת העולם השנייה נגמרה?
זה אגב הפסיק פחות או יותר אחרי מלחמת העולם השנייה, המגורים מתחת לאדמה.
כי אנשים קצת היו שם יותר מדי.
כן.
מיצו, זה כמו אנחנו אחרי הקורונה, אנחנו לא רוצים ארגזים.
ארגזים, ארגזים, ארגזים. אפרת אנזל, איפה אנחנו היום? מה זה הלואר?
או, תקשיב, 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 תקשיב. קודם כל, אנחנו נתחיל ונאמר, אני חייבת וידוי. אתה לא היית בעמק הלואר, אני הייתי בעמק הלואר.
כן.
עמק הלואר ואני צריכים לעבור כינון מחדש של יחסינו.
או.
כן. ואני אסביר.
כן.
ביום הולדת 40 שלי.
כן.
אנחנו, משפחת אנזל, בכל פעם שאחד הילדים, אני או אחי, חוגגים 40, ההורים לוקחים אותנו לטיול משפחתי.
כן.
זה לא פשוט. היום אנחנו כבר 17 אנשים.
שבט.
כן? שבט אנזל. וביום הולדתי 40, זה היה ברור, ברור, ברור שניסע לצרפת, שאני אבחר את צרפת, אכן בחרתי את צרפת. אני לא רוצה להלשין, אבל מישהי מהמשפחה שלנו מצאה לנו איפה לישון, גיסתי. וזה פשוט...
מאוד דיסקרטית היום.
מאוד דיסקרטית היום, וככה הפור נפל על הלואר. כלומר, לא עשיתי שום הכנה נפשית, והגענו ללואר בלי ממש להתכונן. והעניין הוא שנפלנו על מזג אוויר חרבנה, שאתה לא מאמין.
די.
נסענו באפריל.
וחרבנה באפריל?
אפריל.
נו.
שבוע לפנינו היה 20 מעלות.
כן.
שבוע אחרינו היה 20 מעלות.
כן.
אנחנו היינו בשבע.
שבע.
אתה יודע כמה זה קר?
אני יודע.
גם קור.
הקור של
המקרר. הגענו רוחים עם בגדים, אבל אתה לא מאמין כאילו כמה זה קר, השבע מעלות הזה.
הייתם גליד.
היינו ממש גליד. ועמק הלואר שהוא... הוא כולו מישור, ומישור זה משהו שחוטף כאילו כשיש קרות.
כן,
זה,
יש רוחות חזקות.
יש רוחות, זה
אין מה שיצור אותם.
ופשוט היה כפו, ואז מאוד 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 קשה ליהנות מעמק הלואר. אתה, מה הרי עושים בעמק הלואר? מטיילים בטירות. בטירות, בגנים של טירות וכזה, אוקיי?
כן.
אז לא היה לנו פשוט, זה דבר אחד.
כן.
ודבר שני, זה שלא התכוננתי נכון קולינרית לטיול הזה. לא עשיתי את מה שעשיתי לקראת התוכנית הזאת, וזה לקרוא לעומק וללמוד את הקולינריה של הלואר, ורק שעכשיו כשהתכוננתי לפרק הזה, הבנתי כמה דברים טובים יש לאכול שם.
יש שם המון מה לאכול טוב, אז אין
וואו.
ברירה, תצטרכי לחזור לשם ולאכול את כל ההמלצות שלנו מהפרק הזה.
אבל דבר נורא חשוב שאני רוצה להגיד, זה שלמרות זאת, אני חושבת שלעמק הלואר, לא צריך לנסוע יותר מנגיד 4 ימים.
כן.
כי טירה ועוד טירה ועוד טירה, זה בעיקר מה שיש לראות שם, זה לגמרי יכול להספיק 4 ימים. בעיניי, וזה דווקא סבבה, כי נוחתים בפריז, תוך שעה וחצי אנחנו שם, אחלה לוויקנד קצת ארוך, נהדר. אז איפה אנחנו?
איפה אנחנו?
נראה לי שכבר די רמזתי, אנחנו ממש קרובים לפריז, אנחנו בעצם מדברים על אזור גיאוגרפי, בליבה של צרפת, שמסתרע לאורך הקטע המרכזי של נהר הלואר. נהר הלואר הוא הנהר הכי ארוך בצרפת, הוא 1,000 קילומטרים. האורך שלו.
וואו.
עמק הלואר, כשאנחנו אומרים עמק הלואר במובן היסטורי או תרבותי, אנחנו מתכוונים לאזור שהאורך שלו הוא בערך 250 קילומטרים, הוא כולל שני חבלים, את הסנטר, כאילו את הסנטר של הלואר, ואת הפי דה לואר, ארץ הלואר. ואגב, זה, לשמחתנו, זה שני חבלים שבחלוקה המנהלית החדשה הנוראית של צרפת, הם לא השתנו.
נשארו בלואר.
כן, תודה רבה באמת. מודים לכם.
אוקיי.
אז האזור הזה מסתרע ממש ככה מהים, ולזה לפעמים קשה לנו לזכור, כי אנחנו חושבים על הלואר שהוא רק טירות ודברים כאלה, אבל הוא באמת מגיע עד האוקיינוס האטלנטי, ככה מתחת לבריטני, ומזרחה, כאילו נמשך מזרחה ככה בצורת חגורה.
כן.
וזה הגן של צרפת.
הגן.
זה הכינוי של הלואר. גם בגלל כמויות אדירות של קרמים ומטעים ושדות ששוכנים משני צידי הנהר, אבל גם בגלל הגנים המפוארים של כל הטירות שבהם נחו והשתובבו ובילו להם מלכי צרפת והאצולה הצרפתית. אז זה ככה, זה, אגב, לא הכל ירוק שם, זה אזורים של ירוק בין אזורים יותר צחיחים, אוקיי?
אוקיי.
פה אנחנו נמצאים, זה אגב גם אזור שמאוד מכבדים אותו בצרפת, כי הוא נחשב לאזור ששם התפתחה השפה הצרפתית.
מעניין מאוד.
נחמד. עוד דברים נחמדים שכדאי לדעת על העמק הזה, זה שיש שם כמה ערים גדולות, בתוכו אתה ציינת את אורליאן, אבל יש לנו גם את בלואה, אמבואז, טור, אנג'ה, ננט, כולן ערים שנמצאות שם, ביניהן מלא 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 כפרים, חלקות חקלאיות, חוות, יקבים, אחוזות, טירות, וכו וכו וכו, וכל האזור הזה הוא מאוד מתויר, כלומר, איך אפשר לספור כמה אנשים מגיעים ללואר? אפשר לספור כמה אנשים נכנסו לטירות, אז הם מודדים את זה?
לפי הטירות.
כן, 3 מיליון מבקרים בשנה נכנסים לטירות.
ג'יזוס.
של הלואר.
וואו.
ונתון המדהים הזה מסביר לנו למה בעצם 2/3 מאוכלוסיית הלואר נשענת כלכלית על תיירות.
וואלה.
הגיוני?
טוב.
כן, כן. יש להם תיירים, מה הם יעשו? מישהו צריך לטפל בכל התיירים שמגיעים לשם, ולא יודעים איפה הולכת לאכול.
לא יודעים.
אז ספר לי, לוקסי.
כן.
איזה נתונים היסטוריים חמודים אתה יכול לספר לי על עמק הלואר?
אוקיי, אז למרות שמדובר בחבל מאוד עתיק, שהוא היה אפילו הבירה של צרפת לתקופה עד שהחזירו אותה לפריז, אני רוצה לדבר על ההיסטוריה מזווית אחרת. אנחנו הזכרנו את ג'אן דארק בפרקים הקודמים, ואני קיבלתי הרבה בקשות, לא מעט.
באמת?
כן.
למה?
באינסטגרם, שאני ארחיב עליה. כי אנשים מכירים את השם, לא מכירים את הסיפור מאחורה, ובאמת מדובר באחת הדמויות המעניינות בהיסטוריה הצרפתית.
לגמרי.
והכינוי שלה הוא הבתולה מאורליאן. אורליאן שבלואר.
זה הכינוי שלה?
זה הכינוי שלה. הניצחון ההיסטורי שלה, הניצחונות שהיא הביאה, שינו את פני ההיסטוריה הצרפתית, אז היום אני אדבר קצת עליה, כי מדובר באמת בדמות שעד היום, לא יודעים אם היא הייתה משוגעת או גאונה, או מה היה שם. ז'אן דארק נולדה ב-1412 לתוך תקופה של מלחמות וסכסוכים בין האצילים הרבים ששלטו באזורים הצרפתים השונים. המלוכה הייתה לא יציבה. בשנת 1422, כשהיא הייתה רק בת 10, מתו הנרי החמישי, שהיה ידוע בכינויו שרל השישי, כי הוא היה המלך ששלט גם על אנגליה וגם על צרפת באותו זמן.
אז היה לו שם שונה באנגליה וצרפת?
שם, נכון.
אפשר את הנרי לתרגם להנרי?
היה אפשר, אבל היה הנרי.
לשארל?
היה הנרי השישי, ולכן הוא תורגם לשארל השישי, אבל הוא נפטר, והתחילו מלחמות ירושה. את רואה את משחקי הכס החדש, בית הדרקון?
אני לא רואה משחקי הכס נקודה.
נכון, את לא אוהבת פנטזיה.
אני לא אוהבת פנטזיה, ואני לא יכולה לסבול אלימות. אני ראיתי דקה וחצי משחקי הכס, היו 3 הרוגים, ובזה זה הספיק לי.
אז משחקי הכס, הכל שם זה משחקי פוליטיקה של ירושה, וגם פה היו 2 יורשים פוטנציאליים, אחד צרפתי, שארל השביעי, והנרי השישי, הבן של המלך שנפטר, אבל שניהם היו ילדים צעירים מדי בשביל למלוך. אפילו עוללים, אפשר להגיד, ולתוך הסכסוך הזה של 2 מדינות שרוצות את השליטה, ז'אן דארק גדלה. בגיל 13 היא מתחילה לשמוע קולות בראש שלה, שדורשים שהיא תלך ותמצא את שארל השביעי, את המלך הצרפתי מהשושלת הצרפתית, ותחתיר אותו למלך צרפת.
היא באמת מתחילה לשמוע קולות?
מתחילה לשמוע קולות בגיל 13, היא הולכת לחפש את המלך, ומוצאת אותו, ודורשת שהוא יראה אותה, הוא מפחד ממנה כי הוא ילד, והוא לוקח את אחד מאנשי החצר שלו, שיתחזה אליו וידבר איתה, היא רואה אותו והיא אומרת, אתה לא המלך, אני רוצה לדבר עם המלך האמיתי. המלך האמיתי חושף את עצמו, היא מדברת איתו, היא אומרת לו שאלוהים שלח אותה כדי להכתיר אותו למלך ולכבוש את אורליאן, הוא לא מאמין לה, ואז היא מתקרבת אליו ולוחשת לו משהו באוזן, והוא משנה את דעתו. מה היא לחשה לו באוזן? אף אחד לא יודע.
מה?
אבל כן, יש המון מיסטיקה מאחורי ז'אן דארק, היא מקבלת מהמלך שריון לבן, ואז היא מבקשת שיביאו לה את החרב שקבורה מתחת למזבח של כנסיית קטרינה הקדושה. איך היא יודעת שיש שם חרב? פתרונות לאלוהים, ולה, אני מניח. המלך דורש שיחפרו מתחת לכנסייה, חופרים ומוצאים חרב. חרב שמאותרת ב5 צלבים. אז עד היום, יש סוגיה מאוד גדולה בנצרות, כי הכתירו אותה בסוף לקדושה, אני אגיע לזה בסוף, האם היא הייתה משוגעת, או שהיא באמת הייתה קדושה?
כן, זה באמת, אני כל רגע נע בין זה לזה, כי מצד אחד היא נשמעת לי משוגעת, רק מצד שני היא יודעת דברים.
היא יודעת דברים. היא יוצאת לאורליאן שנצורה על ידי האנגלים, ובמשך 9 ימים של קרבות, היא בת 17, כן? מצליחה להדוף את הכוחות האנגלים, להסיר את המצור מהעיר, וזוכה
לבד, כאילו?
עם צבא, עם הצבא שקיבלה מהמלך, אבל הצבא מעריץ אותה בצורה מיסטית, מרביתם. אל תשכחי, מדובר בילדה בת 17, אישה נקבה, מפקדת צבאית בימי הביניים, שפיקדה על קצינים.
לוקסי, אני יכולה לבקש ממך משהו? מה? אתה יכול לקפוץ איזה ערב לספר לנורי סיפור לפני השינה? אני מרותקת, אתה מספר את זה מעולה.
תודה רבה.
וואו.
ספר סיפורים.
בוא.
בקיצור, זה סיפור מטורף.
ממש.
היא ממשיכה בכיבושים ושחרורים של המון ערים, עד שהיא כובשת את ריימס, שם היא הכתירה את שארל למלך בטקס מפואר, מקבלת ממנו תואר אצולה. הקרבות ממשיכים עד שב-1430, כשהיא בת 18, היא מפסידה בקרב, ונשבט על ידי דוקס בורגנדי, שהוא גם העוצר הצרפתי, יד ימינו של הנרי השישי, הוא מחכה שהנרי השישי יהיה מספיק גדול כדי לקחת את צרפת, קולע אותה במגדל גבוה ורוצה שהיא בעצם תתוודא ותכריז שהקולות שהיא שומעת הם של השטן ולא של אלוהים, והיא מסרבת כמובן, היא כלואה שם חודשים מעונה ומחליטה להתאבד ולקפוץ מהמגדל המאוד גבוה הזה, אבל היא שומעת קול של קטרינה הקדושה שאומרת לה שישו יציל אותה. היא קופצת מהמגדל, וזה מגדל גבוה,
כן.
ויוצאת עם כמה שריטות בלבד.
די נו.
נשבע לך. היא נתפסת שוב, ונשפטת בפריז, במשפט ארוך מאוד שהפרוטוקולים המקוריים עדיין קיימים ונמצאים בפריז, אפשר לראות אותם שם. עוברת מלא עינויים, דורשים ממנה ללבוש בגדי אישה, היא מסרבת, היא מוכנה ללבוש רק את המדים שלה. רוצים שהיא תודה שהיא המציאה את הקולות, היא מסרבת בכל כוחה. מוצאים אותה כמובן אשמה בכישוף, קשרים עם השטן, לבישת בגדי גבר ומשיכת מלך כופר. והיא עולה על המוקד, נשרפת בעודה בחיים, בגיל 20 במאי 1431. ועכשיו, באמת הסוגיה המשוגעת, כי במשך מאות שנים הכנסייה הקתולית התלבטה, האם היא קדושה,
כן.
ולא הייתה אשמה בדבר, וקדושים דיברו איתה, מה שאומר שהכנסייה דאז עשתה טעות בעניינה, והכנסייה דאז, הכנסייה לא טועה. היא לא יכולה לטעות, היא דבר האלוהים. אז האם הכנסייה הישנה עשתה טעות והרגה קדושה, או שמה היא לא הייתה קדושה והייתה משוגעת? ורק לקראת סוף המאה ה-19, כשהכנסייה הקתולית ביטלה רשמית את האינקוויזיציה, מבחינתה האינקוויזיציה הייתה תקופה לא כשרה, התחיל שוב דיון בנושא ז'אן דארק, והכנסייה הכירה בה כקדושה, כדוברת אמת, וב-1920, כמעט 500 שנים אחרי מותה, הוכרזה כקדושה על ידי האפיפיור.
וואו.
איזה סיפור מטורף.
והיא מאורליאן.
הבתולה מאורליאן.
וואו.
נכון?
כן, זה מאוד מרשים. זה כל כך היה מרשים שלרגע שכחתי, חשבתי שתדבר בכלל על כל הטירות, ואיך כל השירי צרפת הגיעו לשם, והמלוכה, ואיזה משפחה חייתה. איפה? וקטרין דה מדיצ'י, יש מלא מה לדבר בלואר.
ולאונרדו דה...
ולאונרדו דה וינץ'.
באתי להגיד דה קפריו. לאונרדו דה וינץ' שגם, הוא נפטר שם. בלואר.
נכון, יש שם גם מוזיאון מקסים, 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 שאם אתם נוסעים כדאי לבקר בו, של לאונרדו דה וינצ'י. אז כן, וואו. אוקיי, לוקסי, זה היה סיפור מאוד מאוד מרגש.
כן.
אני כבר רעבה, אז תכף אנחנו נתחיל לאכול, אבל שנייה לפני, כמה טיפים קטנים למי שנוסע לעמק הלואר? אמרנו, יש הרבה טירות.
כן.
צריך לבחור איזה 3 נגיד.
מה הכי טובות?
אז שנונסו מאוד מאוד ידועה, ולנסי מאוד מאוד ידועה, ודאמבואז.
דאמבואז.
כן, ודאמבואז. אני ממליצה עליה, כי ליד הטירה יש את העיירה אמבואז, שבה יש גם שוק מקסים, וגם יש את הבית של לאונרדו דה וינצ'י, שמשמש היום כמוזיאון שהרגע דיברתי עליו.
לאונרדו עיצב את אמבואז, הוא היה ארכיטקט של הטירה הזאת, זה מדהים.
אז חד משמעית לשם צריך ללכת.
כן.
אנחנו עוברים עכשיו לדבר על האוכל של עמק הלואר, אבל שנייה לפני, תמיד הנקודה הקטנה שאנחנו תמיד מזכירים, מה מגדלים פה, מה החקלאות של האזור בו אנחנו מטיילים היום, אז כמובן ענבים. קרמים, יש כמה וכמה אזורי יין מאוד מאוד מוכרים בעמק הלואר, בין אם זה אזור של המוסקדה, והאזור של סנסר, ופוי פוסה, אז אלה אזורי היין, מגדלים חיות, אוף, חזירים, כבשים, פירות, יש לנו כאן דובדבנים, אגסים, ואגוזים, גם אגוזי מלך וגם אגוזי לוז, מגדלים מיזים בשביל גבינות, ארטישוקים, אספרגוסים, קיצור מה שהצרפתים אוהבים לראות בצלחת. אבל בואו נתחיל לאכול.
בואי נתחיל לאכול. עם מה את רוצה שנתחיל?
עם הכי בסיסי שיש.
לחם?
לחם.
לחם. שני מאפים מאוד מרכזיים מגיעים מהאזור, פואס ופואה, אוקיי? נשמע אותו דבר.
נכון.
שימי לב שפואס כותבים F-O-U-A-C-S, זה מזכיר מאוד באיות את המילה פוקוס. פוקס.
אוקיי.
פוקאצ'ה, ובאמת הכוונה היא ללחם המרכזי בבית, זה באמת מקור השם.
זה הגיוני, יש הרבה השפעות איטלקיות על הקולינר בלואר, בגלל קטרין דה מדיצ'י.
נכון, ואנחנו אבל נתקלים בשורש הזה של פוקוס, בהרבה מקומות שדיברנו עליהם,
הלחם.
שמשמש על לחם או מאפה מקומי.
מרכז הבית, לא? זה היה העניין.
הפוקוס, המילה פוקוס מתארת את האח של הבית, זה המרכז של הבית, שם בישלו את האוכל, שם התקבצו כדי להתחמם. פואס זה לחמניות בריאוש עשירות מאוד, שאפשר למצוא במאפיות בכל עמק הלואר, לפעמים מקשטים אותם באגוזים מלמעלה, האגוזים שהם מגדלים, הגרסה היותר מוכרת זה של סוכר גבישי שמפזרים מלמעלה, זה הפואס. הפואה זה בעצם הלחם המקומי, שהוא לחם מאוד פשוט מקמח, מים ושמרים, לחם של עיקרים שאופים במקור בתבוני עץ, שנותנים ארומה ועוד טעם ללחם, בצורה או במראה שלו, הוא מאוד מזכיר את הפיטה שלנו.
די.
זה מאפה די שטוח, שמתנפח מאוד באפייה, ושני הדפנות נפרדות ככה שאפשר למלא אותו בקלות. הרבה פעמים הוא מופיע גם בגרסה המרובעת ולא עגולה, דמיינו פרק. פיתה מרובעת, וזה גם לחם שקיים כבר מאות שנים אם לא יותר, וגם הוא התחיל כבצק שנועד לבדוק את הטמפרטורה של התנור של האופה, שאם הוא היה חם מדי, הפואה היה נשרף, ואם הוא היה קר מדי, אז הבצק לא היה תופח מספיק באפייה. וזהו, זה שני הלחמים המרכזיים שאנחנו נמצא במקום. שהם לחמי מאכל, בוא נגיד, ולא מאפים מתוקים.
אז כמו שכבר אמרתי לך, יש פה לא מעט גידולים של בעלי חיים. ואני רוצה שנתחיל באופות. האופות של לו, אוקיי?
כן.
או כמו שאומרים בצרפתית, וולה דה לו.
וולה דה לו.
כותבים את זה וולל. אנחנו הישראלים בטח נקרא את זה וולל, אבל זה וולה דה לו.
אוקיי.
באזור הלואר מוכרים אופות מאיכות מעולה, ממש, שאפשר למצוא אותם בכל רחבי צרפת, כי עמק הלואר מספק אותן למסעדות הכי טובות, ולסופרים הכי טובים בכל רחבי צרפת.
וואלה.
אנחנו מדברים על בעצם אופות חופש, שאוכלים אוכל נהדר, הרבה דגנים, והתוצאה היא בשר שמאופיין בטעם עמוק, כלומר, אוף עם טעם,
כן.
לא הקנבס הזה של האוף הישראלי שאין לו כל כך טעם, אוף מאוד רך, אבל כן מוצק. ועם אחוז חלבון גבוה ובלי הרבה שומן. כי ככה זה, כי חיות שגדלות בחופש,
כן.
ולא רובצות כל היום על התחת, הן פשוט חיות הרבה יותר בריאות שמפתחות שריר על חשבון שומן. מה שמעניין זה כשאנחנו אומרים אופות מלו, אנחנו לא מתכוונים לזן אחד של אופות. אנחנו מתכוונים לכל אוף שגודל בשיטה הזאת באזור הזה.
דהיינו כמו ענבים וטרואר.
בדיוק.
אוקיי.
בתוך המושג וולה דה לו, יש הרבה מאוד זנים. תרנגולת לבנה, תרנגולת שחורה, צהובה, גינאפול, מה שנקרא פנינית בעברית. זנים של אודו ואודו ברונזה, וגם זנים של ברווזים ואווזים, וגם תרנגולים זכרים מכל מיני מינים.
אוקיי.
ולכן כשאומרים לכם שזה אוף מאזור לו, הכוונה לאוף מאוד מאוד איכותי שמגיע מהאזור הזה, לאו דווקא לזן ספציפי.
אוקיי.
אז זה האופות שגדלים בחבל הזה. בוא תספר לי על מאכל מאוד מעניין שעושים מהאוף הזה.
המאכל המרכזי המקומי שעושים מאוף זה פולה אום ברבוי. בעצם לוקחים את האוף ומשרים אותו ביין אדום לפחות לילה, אם לא יומיים. הם מאוד אוהבים להשרות דברים ביין.
וזה לא קוקובה.
זה לא קוקובה.
קוקובה נגיע אליו בפרק הבא של בורגונדי.
כן.
אוקיי.
ואז לוקחים את האוף הזה, מסננים אותו מהיין, ומבשלים אותו בברנדי. כן, ומגישים אותו עם רוטב שעשוי מסימי לב, דם של תרנגולות,
כמובן,
שמנת חלמונים וכבדים קצוצים. שילוב משונה מאוד, קשה לדמיין את הטעם. אנחנו...
ברוטב יש
דם של תרנגולות, שמנת, כן. חלמונים של ביצה וכבדים קצוצים. שימוש מלא בתרנגולת,
כן.
בכל החלקים שלה.
נכון.
אנחנו כבר נתקלנו בלא מעט פרקים בבשר שמבושל בדם של החיה. ממנה הוא הופק, זה חוזר על עצמו כמה פעמים.
באיזשהו מקום זה זורק אותי קצת לרוטב שדיברנו עליו בפריגור, הרוטב שמכניסים לתוכו כבד אבז.
כן.
לא כבדי אוף, אבל כבד אבז, ומבשלים אותו וגם מוסיפים יין לתוך הרוטב.
כן.
מעניין מאוד.
רוטב מאוד שומני, גם חלמונים, גם כבדים, גם שמנת.
נכון.
ואדם שהוא לא שומני, אבל הוא כן נותן את המרקם הזה.
אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי העופות, כפי שאני אמרתי, העופות באזור הזה הם לא כל כך שמנים. אז הם בעצם
מפצים.
הם מפצים ברוטב, הם מוסיפים עוד שומן לרוטב, כי העוף עצמו לא שומני.
כן.
זה מאוד מעניין, בעיקר על רקע זה, שכשנגיע לדבר למאכלי החזיר שבאזור הזה, כן. אז אנחנו נראה שהחזיר, שהוא בשר הרבה יותר שמן, לא צריך את התוספות האלה של כבדים, חלמונים ושמנת בתוך הרוטב, כדי שהרוטב יהיה עשיר. אתה יודע מה, מה זה כשנגיע לחזירים? בוא נגיע למחשב.
את רוצה לדבר על החזיר? בוא נדבר.
כן, בוא נדבר.
נועזט דה פורק או פרונו.
נועזט דה פורק? נועזט זה אגוז.
נועזט זה אגוז, זה מנה של מדליוני חזיר, בדרך כלל לוקחים את הפילה וחותכים אותו לטבעות, מתגנים את זה, צורבים את זה בשומן של החזיר, ואז עושים רוטב של יין לבן עם שזיפים מיובשים ואגוזי לוז.
וואו.
עכשיו, את השזיפים המיובשים משרים כמובן ביין, לפני הבישול, מה שפותח אותם, ואז מבשלים את זה עם פלפל קינמון וקרם פרש. עכשיו מדובר...
כן.
במנה ש...
שממלאת לי את כל הפה ברוק.
גם לי, זה מה שרציתי להגיד, שברגע שאני מקריא את המרכיבים שלה, הפה שלי ממש מתחיל לכאוב מרוב רוק שנוצר בו, ממש פה במאחורה של הלשון.
איזה יופי, רוטב של יין לבן, אגוזים ושזיפים מיובשים. אתה יודע מה... איכשהו, אבל זה קצת זורק אותי לבישול סיציליאני. הנוכחות של האגוזים והפירות היבשים.
כן.
ואם אנחנו כל הזמן מדברים על הקשר בין המטבח האיטלקי למטבח הצרפתי, ופה בבלואר רואים את זה בפרט, מאוד מעניין.
מאוד מעניין. עוד מנה שמאוד פופולרית באזור, זה מנה של חלקי פנים, בדרך כלל משקדים וכליות. פעם חלקי פנים כמובן היו מאוד פופולריים במטבחים עניים, גם במטבח של לואר. את השקדים פורסים דק, מתגנים אותם בחמאה, את הכליות משלהבים בברנדי, ואז עושים לזה מין רוטב כזה של פטריות שמנת ועסבי טיבול.
וואו.
למרות שכביכול על פניו, נגיד מנה מאוד עתיקה, כי היא משתמשת בחלקי פנים, וזה אולד סקול חלקי פנים, אומרים שהמנה הזאת הומצאה בעיר טור, בתחילת המאה ה-20, כשהשף אדואר ניגון בישל אותה כהומאז' ל... ארכידוקס מאוסטריה שהגיע לשם, והוא ביסס את זה בכלל על מנה אוסטרית, הוא פשוט שינה את המרכיבים כדי להשתמש בחומרי גלם מקומיים.
איך זה נקרא?
בושל טורונג'ל.
אוקיי.
אז זה מנה של חלקי פנים, שחלקי פנים כשמבשלים אותם טוב, בטח אם מתגנים תשקדי עגל בחמאה ומשלהבים את הכליות בברנדי, וואו. זה צריך להיות חלום. אבל המאכל הכי מפורסם שמגיע משם, זה אריית.
זה לגמרי המאכל הכי מפורסם שמגיע מעמק הלואר, חוץ מהפטיבר.
כן.
ריית הוא לא רק אחד המאכלים המפורסמים שמגיעים מהלואר, הוא אחד המאכלים שאני הכי אוהבת בעולם כולו. אני חולה על ריית. אתה נותן לי צנצנת ריית, היא נגמרת. לא משנה מה גודלה.
אז בואי תסבירי לאנשים מה זה ריית.
ריית זה בעצם ממרח. התוצאה הסופית זה ממרח, אבל אנחנו מתחילים בעצם בבשר שמן, בדרך כלל בשר חזיר, למרות שבאזורים מסוימים אתם תפגשו גם ריית של ברווז.
כן.
פגשנו את זה בפריגור. כי תמיד עושים את זה לפי הבשר ש...
המקומי.
המקומי.
כן.
לוקחים את הבשר, חותכים אותו לחתיכות קטנות, ומבשלים אותו בתוך השומן של עצמו, במשך שעות ארוכות.
קונפי.
בדיוק. עושים קונפי, רק שמבשלים את זה כל כך הרבה זמן, עד שהבשר לא סתם משתמר לו בתוך הנוזל, אלא ממש מתפרק בתוך השומן, ומוסיפים לזה כל מיני תבלינים, והתוצאה היא ממרח. ממרח גס, כן? זה לא עכשיו כאילו ממרח חלק, זה לא פתה, זה ממרח שאתה כן יכול להרגיש את הסיביות המסוימת של הבשר בפנים, אבל זה מדהים. עכשיו, בגלל שזה בשר שמבושל בשומן, וגם יש המלח, זה משתמר המון 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 זמן. זה פשוט שיטת שימור, כן. הדבר הזה. המהדרין אוכלים את זה על טוסטים, כאילו על חתיכת לחם, אתה אוכל את זה, חתיכת בגט ישן, זה באמת דבר אדיר. אני בדרך כלל זה לא מגיע אצלי לטוסט.
את אוכלת עם כפית, ישר מהצנצנת.
עם כפית, לא, כן. זה משוגעת על הדבר הזה. אז זה המאכל אריית. אריית הכי ידוע מגיע ממן, M-A-N-S, זה עיר שנמצאת כאן בעמק הלואר, שמהרגע שהעיר הזאת התחילה לייצר את האריית, היא כאילו הפכה להיות השגרירה של המאכל, למרות שמכינים את זה בכל הלואר, לא רק במן, אפילו נורה דה בלזק, אחד הסופרים האהובים עליי, אמר שאריית זה המעדן הכי עסיסי שיש, שאין מעדן יותר עסיסי מאריית, אני מסכימה איתו. אבל אני רוצה לדבר על עוד שני מעדני חזיר שמגיעים מהלואר, ותסלחו לי, מי שלא אוכל חזיר, אני מתנצלת, תכף זה נגמר. תכף עוברים את פרק החזיר, ואפשר להמשיך הלאה. אחד זה ריון, R-I-L-L-O-N-S,
כן.
והשני ריו, שאומרים את זה כמעט אותו דבר, אבל זה R-I-L-L-A-U-D-S, אוקיי?
ריון.
הם מאוד דומים. זה שני מאכלים מאוד מאוד דומים, בשניהם אנחנו מדברים על פורק בלי, mm-hmm. על בטן חזיר בעצם, שמבשלים בתוך שומן, אחד מהם שמים קודם במלח, את השני קודם באיזה בריין, ואחר כך מבשלים את זה בתוך השומן, יחד עם כל מיני תבלינים, ואז משמרים את זה, שמים את זה בצנצנות.
אבל הם לא מתפרקים כמו האריה.
הם לא הם מתפרקים, לא... זה ממש נשאר צ'אנקים כאלה. לי, המראה של זה, תסתכלו, mm-hmm. תעשו גוגל, זה קצת מזכיר את הספריבס האסייתי.
כן.
כי יש זה כזה, מקבל את השחום הזה מכל mm-hmm. הבישול, mm-hmm. וזה צ'אנקים כאלה של פורק בלי, שאתה יכול או לאכול מיד, בדרך כלל עם פירה, או עם שווית שמאוד מאוד אופיינית לאזור, שווית לבנה, או שאתה פשוט... יכול לראות את זה שם בצנצנות, בכל מיני מעדניות, וזה יכול להחזיק מעמד כמה חודשים בתוך הצנצנת הזה, כי זה קונפי כאמור, וזה בשר משומר, ואז אוכלים את זה בטמפרטורת החדר.
ככה.
ככה.
וואלה.
מה רע בזה? זה כמו נקניק, זה נשמע לי כל כך טעים.
אוקיי.
עכשיו, זה ממש חלק מהתרבות שלהם, האריית והאריו הזה. כל שנה, ביולי, הם מייצרים את זה לכל השנה, ויש פסטיבלים ודברים כאלה. אם אתם מגיעים באזור יולי ללואר, תחפשו אולי מישהו עושה פסטיבל ותראו איך מכינים אריית או אריו. ואם אתם רואים את אריה או אריות הזה בתפריט, ותראו ליד זה עוד מושג שאתם לא מכירים, שזה מוז'ט. מוז'ט זה אותה שווית לבנה, שהם מבשלים רכה, טעימה, עושים אותה בכל מיני דרכים. נשמע לי מעולה.
בא לי.
בשר שמנמן עם שווית. קצת כסולה, לא?
קצת כסולה.
כן.
אבל נשמע טעים. נשמע טעים.
לפני שנמשיך הלאה, אבל,
כן.
אני רוצה שנייה להעמיק בנושא אריית, כי זה משהו שבא לי שאנשים יכינו גם בבית. זה לא מסובך, אפשר להכין את זה כאמור מכל מיני סוגי בשר, לאו דווקא מבשר חזיר. בוא נתקשר לשף שיודע דבר או שניים או 80,000 בקולינריה צרפתית.
למי אנחנו מתקשרים?
אנחנו מתקשרים לשף יאיר יוספי, השף של מסעדת ברוט המקסימה והמעולה, שהוא פרנקופיל ידוע. כמה הוא פרנקופיל, ששאלתי אותו, על איזה אזור בצרפת אתה תרצה להתראיין? והוא אמר לי, מה זה משנה?
פרנקופיל אמיתי.
פרנקופיל אמיתי. אנחנו מתקשרים ליוספי.
שלום.
שלום, שלום, שלום.
שלום.
בונג'ור, בונג'ור, בונג'ור צריך להגיד.
בונג'ור, כמון סבא.
טרביה, מרסי.
כן, בואו תדברו צרפתית עוד קצת. אלוק שלי פחות יודע לעשות את עצמו מדבר צרפתית. אני אפילו לא מנסה, זה בושה גדולה.
צריך קצת שחצנות, וזה בא עם האף.
תגיד, לפני שהתחילה העונה הזאת, היית אולי הראשון שסימסתי לו, כתבתי לך, על איזה אזור בצרפת תרצה לדבר איתנו, ואמרת לי, מה זה משנה? עד כדי כך פרנקופיל?
לא, אבל פשוט לכל אזור יש מספיק מה להגיד. יש סיבה שהם חילקו אותם לאזורים. הם שונים, הם מעניינים מאוד. אפשר לעשות 7 עונות, אתם יודעים, ולהיכנס לכל אזור, בתתי אזורים שלו, זה קל מאוד.
זה בדיוק אנחנו לומדים את הנושא.
אנחנו בדיוק חושבים
לעשות את זה, אבל...
כן. אני חושבים שאתה צריך לעשות את זה. אולי תעשה פשוט פודקאסט של קולינריה צרפתית, כאילו, זה... כן.
לא, אני רק חושב מתי.
כן, אתה יודע, אז רגע, שנייה אולי, רגע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר איתך על הסיבה לשמה התכנסנו, אתה עסוק בשנים האחרונות במשהו שלא רבים יודעים, בעולמות הפודטק.
נכון, אבל זה רק בשעות האור. בשעות החושך אני בברוט, ובשעות האור אני, יש לי חברת פודטק. זה נכון מאוד.
מה, שלך?
אני אחד מהמקימים, אני לא לבד. אני אחד מהמקימים ויש כבר משקיעים, אז בכלל אני לא לבד.
תספר לנו מה אתם עושים.
אנחנו בעצם החברה היחידה היום בעולם פודטק, בספייס הזה, שעונה על כל הצרכים של האכלן המודרני, שרוצה אוכל שהוא גם בריא, גם סוסטיינבילי, גם תווית מאוד מאוד נקייה, ברורה ומובנת, גם נגיש מבחינת המחיר והיכולת, ההבנה של איך להשתמש בחומרים, וגם בעיקר, והכי חשוב, נורא נורא טעים.
ואתם מייצרים.
אנחנו עושים חומרי טעם, בשוק גדול מאוד, כאילו שוק המזון העולמי הוא איזה 15 טריליון דולר, שזה לא דבר קטן. יש בתוכו איזשהו מין פלח לא קטן גם כן, של חברות שנקראות flavor houses, שהן בעצם מוכרות את חומרי הטעם לכל המזון שאנחנו אוכלים.
וואו.
וכמעט שאין שום דבר שאנחנו אוכלים, שאין בו חומרי טעם וריח. אם זה לא מגיע בנתח, כלומר, עגבנייה, סטייק, דג, אם זה מגיע תחון, קפוא, מעובד בכל צורה, סיכוי מאוד 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 גבוה שיש שם קצת חומרי טעם וריח.
הבנתי. אז אתם מפתחים את חומרי הטעם של העתיד, שפשוט יהיו קצת יותר טובים, קצת יותר בריאים וקצת יותר מקיימים?
כמעט נכון, לא קצת, הרבה הרבה יותר טעימים, הרבה 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 יותר בריאים, הרבה יותר סוסטיינבילים, מובילים לסוסטיינביליות, לקיימות מה שנקרא, יעזרו לצמצם את צריכת הבשר, לא על ידי זה שנכפה על מישהו לאכול פחות בשר, אלא על ידי זה שאנחנו נראה לו שאפשר לאכול עדשים, וזה יותר טעים מהרבה מאוד בשרים אחרים, פשוט מאוד עם החומרי טעם הנכונים, שהופכים נזיד עדשים לנזיד עדשים.
וואו.
נשמע okay. מאוד פודטק, מאוד העתיד.
איך נקראת החברה?
האמת שזה כבר מחר. איך נקראת החברה? The Mediterranean Food Lab. מעבדת האוכל הים תיכונית, כמו שהיא רשימה ברשם החברות, יש אתר, אפשר להיכנס, להסתכל, וזה לא כל כך העתיד, אנחנו מתחילים לייצר בשנה הבאה ולמכור בעזרת השם.
וואו.
כן, יש לי תחרות באירופה.
כל הכבוד.
זה מרגש מאוד, אבל אנחנו עכשיו נאלצים לקחת אותך כאילו אחורה, 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 לעולמות הלואו-טק של הלואו-טק, אנחנו לוקחים אותך לעולם הריאט, שנראה לי שזה אחד הדברים הכי סלו-פודים ולואו-טקים שיש, לא?
כן. קודם כל זה מאכל עניים בהגדרה שלו, שאריות, כן? אוכל שאריות ממש. זה מגיע מזה שעושים, אפרופו אמרנו, תבשיל עדשים, אז כל תבשיל בשר, מה שנשאר על העצמות, היו מגרדים עם השומן שיש למעלה, שזה פשוט מערבבים, בשר מבושל עם שומן, זה בעצם ממרח, שמוסס על שומן מן החי, ובשר מבושל.
כן.
זה ממש השאריות של השאריות, וזה אוכל הכי של עניים שיש, אבל כמו הרבה פעמים אוכל של עניים, הוא דבר נורא נורא טעים.
כן, אז רגע, אז איפה עובר בעצם הגבול בין ריאט לקונפי?
הרי קונפי זה שלוקחים בשר ומבשלים אותו בשומנו.
נכון.
אחרי זה הפך להיות המון המון דברים שנעשים בשומן, אז פתאום יצאו לעשות גזר קונפי, כי מבשלים אותו בשמן זית, לא בקונפי, אבל בוא נגיד, זה קונפי. קונפי זה מבושל בשומנו. או בשומן בכלל, בוא נהיה יותר קלים. אבל אתה מקבל נתח שאתה אוכל אותו. שוק ברווה, אני לא יודע, okay. עושים קונפי של דגים, אבל פה, עוד פעם, זה השאריות. נגיד, עשיתם שוק ברווה, או מרק עוף, ונשאר על הגרונות ועל ה, לא יודע, מהכנפיים בשר, ואתם מפרקים מהכנפיים ומהגרונות את הבשר, מערבבים אותו עם שומנו, אין לכם ריאט.
Okay.
עוד פשוט.
זה בעצם התוצר של התוצר.
כן, זה התוצר של התוצר, לגמרי.
אמרתי.
אבל זה לא מסובך להכין את זה בבית.
קל מאוד להכין את זה בבית. אין דל מזה להכין בבית. זה יכול להיות בעצם כל בשר שומני, זה מאחד מתחים הזולים, זה יכול להיות בקר, מן הסתם, הקלאסיקה זה חזיר, ברווז, אפילו עוף. מבשלים, עושים את השומן מלמעלה, ומערבבים יחד ומטבלים. ממש ממש פשוט.
אבל זה חייב להיות בשר, זה לא יכול להיות מאכל צמחוני.
שאלה מעניינת.
אני אגיד לך, אלן פסר זה יושב סרטי מאוד מפורסם, של שלושה כוכבים, שהתחיל לעשות תפריט פעימות צמחוני כבר בתחילת שנות ה-90, ועשה סשימי עגבנייה, ועשה קוסקוס שבמקום בשר יש בו רק ירקות, אז למה לא בעצם? למה לא לעשות ריאט של סלרי? רגע, עשיתם חשק לדעות את זה.
כן, כן, כאילו, אתה מבין, כאילו כל ירק שיש לו איזושהי תנגודת וצריך זמן, ובוא נראה מה יקרה לו אחרי שנבשל אותו מלא זמן.
תראו, אני חושב שזה לא דבר מופרך, כי סבתא שלי, שעלתה עם גדוד העבודה העברי, כאילו לפני שהיא ידעה שיש דבר כזה שנקרא קיימות, לא זרקה שום דבר לפח, אחרי זה כאילו חיה בצנע, אז את הירקות שלה, מרק ירקות שנשארים ולא אוכלים אותם, הם מערבבים את זה עם קצת קמח, או בפירורי לחם וביצה, ועושים מזה קציצות, אוקיי?
נהדר.
אז כאילו, באיזושהי צורה של הפוך על הפוך על הפוך, ריאט לסופר סוסטיינבילי. והם לוקחים את הסוף עם המון שומן שיש למעלה מהתמשילים האלה, שגם לא רוצים לזרוק אותו, ורק מטבלים את זה, ואז מורחים הלחם.
שמה טעים.
עם מה היית מטבל את זה? באופן קלאסי, מה מטבלים ריאט, ועם מה עוד אפשר לטבל אותו?
באופן קלאסי, פלפל שחור, פלפל אנגלי, אלכוהול, הרבה פעמים מוסיפים אלכוהול, זה גם יגיע לטעם, וגם אני חושב שזה נותן איזשהו סוג של משהו שחותך דרך השומניות המאוד מאוד גדולה של הדבר הזה, זה יכול להיות ברנדי, קוניאק, או איזשהו מר, או משהו כזה, אבל כן, אלכוהול מאוד מאוד מתאים להוסיף פה, פשוט להרבה פנים האלכוהול, לחתוך, תחשבו משהו שצריך לזה, ג'וניפר, איך אומרים, ארעה, וואלה, אפשר לעשות עם ג'ין.
אוקיי.
אפשר לעשות ריאט אנד טוניק.
וואו.
הייתי שותה את זה, מה אני אגיד לך?
נשמע לי מושלם הדבר הזה.
אני יכול לקבל בקינין ובג'וניפר את הריאט שלי. אולי אנחנו נעשה את זה בברות.
אני בטוחה שאם יש מישהו שינסה לעשות את זה ויצליח, זה אתם בברות לגמרי. בוא נדבר קצת על הלואר. היום אנחנו באזור הלואר, שבו בעצם התחיל עולם הריאט, אחר כך הוא התפשט לכל צרפת. אזור... אני עוד לא הבנתי מה דעתי על האזור. הייתי שם, טירות, 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 טירות. אבל בצד שני יש המון אנשים שעפים על הלואר. מה אתה חושב עליו?
תראו, הלואר הוא קודם כל הוא ענק. הוא עצום בגודלו. הוא מתחיל בפעתי שבלי שם, כל הדרך מתחת לפריז עד האטלנטי. זה ענק, 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 ענק. עצום בגודלו. אז זה... קשה מאוד לענות על הלואר כיחידה אחת. זה אזור שהוא קצת הגנים שהכילו את מלכי פריז, כן? זה חלק מהקטע שלו. אין לו משהו שהפך אותו להר. נגיד, אם בבורגון יש את הפרות שרולה ויין, בפריגור יש אגוזים וברווזים, ובדרום יש מטבח אחר לגמרי שהוא הרבה יותר ים תיכוני. כאילו הלואר, אין שם משהו שהוא נורא סינגולרי.
כן.
אבל הוא יפה.
כן. שטוח ויפה.
הוא שטוח ויפה, וזה מאוד 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 טוב בתור הסתם התבועה של לואי ה-14, שהיה צריך הרבה מאוד אוכל. המון. זה הנער עצמו, הוא נער שהיה פעם עד שזיימו אותו נורא נורא חשוב. סלמונים היו בו, ועדיין אומרים שיש צעת מדי פעם מתים, מגדלים בו היום במים שלו, שמלקים אותם סטרג'ן, אנחנו אומרים שדקנים לקוויאר. זה היה נער מאוד חשוב מבחינת מזון, אבל כן, הוא לא, אם הייתי צעיר ב-20 שנה, הייתי אומר שזה אזור בומרי. אילו, אין בו שום דבר נורא מגניב. אבל יש שם את סנסר, וכאילו יש שם ינות, כאילו ארבעה זנים מאוד מאוד חשובים של ענבים, שמגיעים משם, אחד סוביניון בלאן, שנין, קברנה פרנק. אני לא אגיד שמוסקדה זה ענב חשוב, בעיניי זה ענב מאוד לא חשוב, אני לא סובל את זה, אבל...
באמת? וואו.
זה לימונדה, בואו, זה פשוט לימונדה.
כן, נכון, זה לימונדה.
לא הבנתי את הדבר.
זה לימונדה שעושה אותי שיקורה.
כן, בסדר, זה היתרון הגדול של מוסקדה, שזה יין כל כך חסר ייחוד, שהוא הולך נהדר עם אויסטרים. כאילו, כמו להגיד על מישהו שפגשת אתמול, הוא דווקא נראה בחור סימפטי. אז זה מוסקדה בעיניי.
כן, הוא לא מפריע.
הוא לא מפריע, בדיוק.
גמרת עליו, יוספי, גמרת על המוסקדה.
בצדק, הוא מגיע לו יותר מזה.
אני חשבתי להרים לו.
רנסנס עכשיו, לא צריך, לא צריך להרים לו. כל אחד צריך להישאר במקום שלו, זה בסדר, טוב לו. יש שם, דרך אגב, רנסנס גדול ביין, באמת, דרך אגב, גם במוסקדה, אני חייב להודות, שהתחיל לפני כמה עשורים עם כמה יחידי סגולה, שלדוגמה דיביה דגנו באזור סנסר, זה היה אזור של כמויות אדירות של יין, לרוב, סבבה, לא יותר מזה, ויש היום ינות נהדרים מהלואר, ממש ממש.
אוקיי, ותגיד, יש לך איזושהי המלצה לאנשהו שכדאי לבקר שם, אולי איזה שוק, אולי איזה חווה, אולי מסעדה טובה שאתה זוכר?
אני הייתי אומר ללכת לסנסר, זאת העיר קטנה עם כנסייה יפהפייה ושוק יפה. אין לי המלצה, יש שם המקום שנקרא לפומדור, התפוח, תפוח זהב. נכון, לא חושב לזה. קשור אלינו כאילו. אבל בכלל, עיר יפה, חמודה, קטנה, כמו שאתה מדמיין, שאתה חושב על עיר בצרפת, אבל יש שם ערים מאוד מאוד יפות, שרק, לעיר פייפייה, אורליאן. אבל סנסר פשוט מסביב, יש כל כך הרבה יין טעים.
נכון.
זה נראה לי חיבור אדיר.
כן, בדיוק, וזה גם קרוב לבורגון. אני חושבת שמה שאהבתי בסנסר זה שאחרי 4 ימים שהסתובבתי בלואר והכל שטוח, פתאום ראיתי גבעה, וזה עשה אותי כל כך שמחה.
נכון, אני מסכים. אבל את יודעת מה היתרון בשטוח? לא צריך לטפס.
לגמרי. טוב, יאיר יוספי, תודה רבה רבה.
המון המון תודה.
ובהצלחה לכם עם שאר האזורים.
תודה.
אנחנו על זה, ממש. תודה רבה. שנה טובה.
ביי.
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 טוב, זה היה ריאט, זה היה יוספי עם ההמלצות הנהדרות שלו על האזור. אני רוצה לדבר על עוד 2 מאכלים שמגיעים מהאזור שמזכירים את ריאט, אבל הם לא, הם שניהם פתה. אחד זה פתה דה שארט, שזה כבר מאכל מאוד מפואר, זה פתה גס של בשר עגל חזיר, לפעמים גם משלבים בו בשר אוף צייד, או ברווז, או חוגלה, whatever, ששוזרים בפנים שכבות של כבד אווז שעובר באמצע הפתה, וכל הפתה עצמו ארוז בבצק שנותן לו מראה קצת של עוגה. הבצק הוא מכל הצדדים שלו, גם מהצדדים כמו פאי, אבל גם מלמעלה. ועושים לו מין עיצוב כזה שהוא נראה כמו קתדרלה, הוא מזכיר את הקתדרלה של נוטרדאם של העיר שרט, שבנויה בסגנון גותי. מאוד יפה, מאוד מרשים, במיוחד כשאופים אותו בתבנית של עוגה, ואז כשפורסים פרוסה, מגישים פרוסה של הדבר הזה,
וואו.
אז רואים את כל השיבוצים, היעלומים הקטנים של כל חלקי הבשר השונים שם בפנים,
וואו.
מהפנט. והפתה השני זה פתה בראשון.
מה זה?
פתה בראשון זה פתה של בשר של חזיר ועגל, עם שום ופטרוזיליה ואגוז מוסקת, זה הטעמים שלו, שקצוץ פחות או יותר כמו בשר טחון, ועושים מהבשר צורה מאורכת כזאת, כמו של נקניק, ואז מטמינים בתוכו ביצים קשות.
מה?
את כל זה עוטפים בבצק פריך. עכשיו, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שבשר טחון שממולה בביצים קשות, מה זה?
קלופס.
קלופס, כמו שסבתא שלי הייתה מכינה, מאוד מזכיר קלופס, עטוף בבצק אלים, כשפורסים אותו אז רואים את החתך אורך של הביצה עם החלמון והחלבון, מגניב ששני מאכלים מאוד דומים מגיעים משני אזורים לגמרי שונים בעולם. ניסיתי למצוא את הקשר לפולין אם יש או אין, ניסיתי למצוא קשר ליהדות אם יש או אין, לא גיליתי.
לא מצאת?
לא מצאתי.
אולי מתנערים הצרפתים.
אבל אני חייב להגיד שקלופס, לא אכלתי 40 שנה.
אני אכין לך.
את מכינה קלופס?
בשבילך אני אכין קלופס, אני חולה על קלופס. סבתא שלי מצד אבא הייתה מכינה קלופס.
כן.
זה מאכל אדיר, וואי איך בא לי עכשיו אלוהים, ולשים את זה על פרוסת לחם עם חמאה, קלופס, 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 עם הביצה הקשה,
יואו. איזה שם נוראי זה קלופס.
הרגת אותי עכשיו, יואו.
כל כך הרבה שנים לא אכלתי את זה, אני אשמח.
מי שלא יודע מה זה קלופס, מי שלא מגיע מעדות פולניה, מדובר על קציץ בשר גדול, בשר טחון עם הרבה מאוד תבלינים, שעושים ממנו קציצה עצומה סביב ביצים קשות, מבשלים.
מה שנקרא באנגלית מיטלוף.
וואי, זה טעים.
כן.
וואו. אגב, אתה דיברת על פתה בראשון, אז בראשון הזה, זה מאזור ברי. ברי זה שם קדום, אתה יודע, של האזור.
לפני שהוא נקרא...
לפני שהוא נקרא לימוזין. מה שהיום נקרא לימוזין, פעם קראו לו ברי, ולכן כל המאכלים, גם האוף הזה שתיארת מקודם...
ברבוי?
כן, זה על שם האזור הקדום ברי.
יפה.
כן.
יפה. טוב. זה היה חיות שרועות באחו. נעבור קצת לחיות ששוחות במים.
שרועות במים.
רועות.
רועות במים, רועות. עד שבאים ושולפים אותם מסכנות חמודות שלי. תראה, אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, לפעמים אנחנו קצת שוכחים שהלואר מגיע עד הים. כלומר, הלואר נתפס כפעיד הלואר, כארץ הלואר. פס אצלנו כמקום של אדמה וחקלאות ובשר. יש שם ים. אז כמו כל...
הלואר זה נער.
זה ברור. אז היינו מצפים לראות שם כמובן דגי נערות, נכון? כן. כמובן שרואים, אבל הלואר גם מגיע עד הים. ולכן אנחנו בהחלט רואים שם את הדגה ואת הרכיחות של האוקיינוס האטלנטי, בדיוק כפי שראינו בנורמנדי ובריטני. אנחנו רואים שם מולים, אנחנו רואים שם אויסטרים מאוד מפורסמים, יש שם אויסטרים של אזור ונדי, Mm-hmm. יש להם כזה מין צבע מאוד מיוחד, יש שם אנשובי, יש שם סרדינים, שרימפס, קלאמס, וונגולה, mm-hmm. וגם רואים שם סליקורניה.
אה, מה את אומרת?
אותו אספרגוס ים שאנחנו קוראים לו, אז mm-hmm. גם שם הוא צומח בשפע ליד הים, והם נוהגים לשמר אותו בחומץ ולטבל איתו כל מיני מאכלים.
נחמד.
כן. אז זה מבחינת מה שאנחנו מקבלים מהים, וכמובן דגת נהרות, mm-hmm. וזה קושר אותי למאכל שהוא לא מאכל ים, אבל מה שנקרא הוא הבן זוג של מאכלי הים, mm-hmm. הברבלן.
הרוטב.
רוטב ברבלן. אמרנו מקודם שהריאט הוא המאכל הכי מפורסם שיצא מהלואר, mm-hmm. יש מצב שהברבלן מתחרה בו, זה אחד הרטבים הכי מפורסמים מהמטבח הצרפתי, mm-hmm. הוא לא נחשב על חמשת רטבי הבסיס של המטבח הצרפתי, וזה לא מקרי שהוא לא נחשב על חמשת רטבי הבסיס, למה? כי הסיפור של איך הומצא הברבלן, mm-hmm. הוא סיפור של מישהו ניסה להכין רוטב ברנז, mm-hmm. שכח לשים ביצים, יצא לו ברבלן.
Aha.
וזה די הגיוני. מה זה ברבלן? ברבלן זה רוטב שמבוסס על בצלצלי שאלות, mm-hmm. שמתבשלים בתוך חומץ וציר דגים, mm-hmm. עד שהחומץ והציר מאוד מאוד מצטמצמים, ואז מוסיפים הרבה חמאה.
המון חמאה.
המון חמאה. ברבלן, רוטב חמאה לבנה.
כן.
מוסיפים המון חמאה, מערבבים אותה ככה נמרצות עד שהרוטב ככה זה נהיה מין אמולסיה מדהימה, mm-hmm. ואז מוסיפים עוד חמאה. עוד קצת בשביל להפוך את זה לעוד יותר קרימי שכזה. ועד היום גם ננט וגם אנז'ו, שתי ערים בעמק הלואר, מתווכחות איפה הומצא הרוטב הזה. מה שאני מצאתי, מה שתקרא, אגדה מספרת ששף בשם קלמנס, כמו שאמרתי לך קודם, שכח להכניס ביצים לתוך רוטב ברנז.
כן.
מרוב לחץ, היה לו איזה אורח חשוב, שכח להכניס, יצא לו את הרוטב הזה. ואז כשהוא פתח מסעדה, במקום ליד ננט, נקרא שבואט, הרוטב הזה נכנס לתפריט, הגיע לאכול שם שפית בשם מר מישל, למדה ממנו את הסוד,
כן.
נסעה לפריז, פתחה מסעדה בפריז, ואז הרוטב ככה קיבל את תהילת העולם שלו.
וואלה.
כן, זה הסיפור של הברבלן.
היום לקבל בתפריט צרפתי, או מסעדה אפילו לא צרפתית, אבל שיש בה מנות מכל העולם, לקבל דג ברוטב ברבלן, זה בייסיק.
בייסיק.
א' ב'.
ובצדק. Mm-hmm. זה רוטב שכל כך כל כך מחמיא, הוא כל כך עדין, הוא טעים. אני היום כשאני הולכת למסעדה, וישר קופצי לראש מושיקו גם ליאלי, הוא מאוד אוהב את הברבלן, mm-hmm. גם טיטמן, אנשים שאוהבים את המטבח הצרפתי.
כן.
אני כנראה אזמין את המנה הזאת. אגב, גם במשחקי השף רואים המון את המנה הזאת. ברבלן הם מכינים לא מעט, כי זה די ללכת על בטוח. Mm-hmm. זה תמיד טעים. זה רוטב שהוא כל כך עמוס גם בחמאה, שהוא קשה לשבור אותו. קשה לפשל עם ברבלן, מסכים איתי?
מלא חמאה זה טעים,
לא
יעזור בדין.
לא, גם קשה לפקשש איתו. זה לא, יש רטבים שמתפרקים נורא נורא בקלות. Mm-hmm. ברבלן יחסית עמיד, יחסית.
אוקיי.
Okay. אגב, אם עדיין חוששים mm-hmm. שברבלן יתפרק, אז אפשר להוסיף לו שתי כפות שמנת מתוקה, ואז הוא לא מתפרק.
כן.
רק שאז משתנה לו השם לברננט. Mm-hmm. ננט, אותה ננט שממנה מגיע הברבלן.
אמרת משחקי השף, ברכות כן. על היותך פרשנית משחקי השף.
התארחתי שם פעמיים.
אבל
כן.
אני רוצה שתחזרי שוב, זה היה מדהים.
נראה לי שאני אחזור שוב, תודה
פרשננו,
רבה.
פרשננו לענייני משחקי השף.
אני נהנית, אני גם נורא אוהבת את התוכנית הזאת, אני מתה על משחקי השף.
כן.
אז רק תן לי, כן.
טוב, אז זה בעצם הדגה המקומית, את רוצה לשמוע קצת על הגבינות המקומיות?
בוודאי.
בעצם כל האזור הזה הוא גן עדן לכל מי שאוהב גבינות עיזים. הן מגיעות שם בכל מיני צורות ומרקמים.
מי העיזים?
הגבינות, mm-hmm. אבל הצורה הכי מוכרת היא זאת של גליל, בעצם, גליל גבינת עיזים. זה גבינות שמיישנים אותם יחסית מעט זמן, עד 3 חודשים, תמיד יש להם את הטעמים היסבוניים, האגוזיים, וככל שעובר הזמן הן מתרקחות ומפתחות טעמים יותר חזקים. Mm-hmm. קרוטה דה שוויניון זה הגבינה המאוד פופולרית שמגיעה משם, זה מין לוג כזה, גליל של גבינה, mm-hmm. שבדרך כלל מגישים אותה חמה צלויה בתנור או בגריל. אני מאוד אהבתי כשהייתי ילד, היה מסעדה ליד הבית שלי בפארק הירקון, שהיו מגישים כאילו סלט עם קרוטונים, כאילו טוסטים, ועליהם גבינת עיזים צלויה, נורא אהבתי את זה.
מה שנקרא שבשו.
שבשו.
אכלתי לפני שבוע שבשו.
איפה?
אתה לא מאמין איך שמחתי. איפה? בברסרי? חזרו להגיש סלט שבשו. סלט של גבינת עיזים חמה. זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם.
כן.
כן.
זה כיפי וזה כל כך שובר את הסלט, או שהסלט שובר את השומניות כן. של השבשו. עוד גבינה מאוד מפורסמת שמגיעה מהמקום היא הבושה. Mm-hmm. בושה דשבר, גבינה חצי רכה בצורת גליל גדול עם עובש לבן, עם טעמים מאוד חזקים, קצת מתוקים, קצת פיקנטים ככל שהיא מתבגרת. מרקם שהופך מקרמי לגרגירי עם הזמן.
נכון. כך או כך היא טעימה.
כך או כך היא טעימה, אחת הגבינות הבאמת אהובות עליי, ואחת שצברה לה איזשהו רפיוטיישן פה בישראל.
כן.
הוא שאנחנו מכירים.
כי כאילו גבינת עיזים וגבינת עם עובש לבן, mm-hmm. אבל היא עדינה, היא עדיין יש באיזושהי עדינות, שגם אנשים שקשה להם עם מה שנקרא ריח של החיה,
כן.
יש את הגבינות שכאילו אתה מריח את החיה,
כן.
בבושה זה הרבה יותר עדין.
כן.
אתה הולך לדבר עכשיו על הגבינה שאני הכי אוהבת בעולם?
סנט מור?
כן.
זה הגבינה שאת הכי אוהבת בעולם?
כן.
סנט מור?
כן.
לא ידעתי את זה. סנט מור, אחת הכי מפורסמות שמגיעות מהאזור. גבינה נפלאה שמתיישנת בין שבועיים לשמונה שבועות, קליפה אפרפרה, כי בדרך כלל מורחים את הקליפה, או יותר נכון מגלגלים את הגבינה באפר, והקטע בסנט מור, שאנחנו לא נתקלים כי הרבה פעמים אנחנו רואים את הסנט מור, לא צרפתית מקורית שמגיעה נכון. מצרפת, אלא איזושהי גרסה מקומית כן. לגבינה הזאת.
בנוסח סנט מור.
בנוסח סנט מור. בנוסח. ההמצאה הישראלית כן. כדי להגיד גנבנו.
כן.
שבסנט מור מקורית בדרך כלל תוקים קש חלול במרכז שלה.
בונים את הגבינה סביב הקש.
שהמטרה של הקש, כי סנט מור ככל שהיא מתיישנת, היא מתרככת, היא נהיית יותר נוזלית. הטעמים שלה כמובן מתעצמים ונעים יותר חריפים, אבל היא מאבדת את הצורה שלה, היא יכולה לאבד, והקש הזה מהווה איזשהו עוגן בסיסי.
שמו לה עמוד שדרה.
שמו לה עמוד שדרה, כן.
אני אוהבת אותה.
סנט מור, אגב, זה גבינה מאוד שמנה, לפחות 45% שומן, וזה מה שטעים בה.
זו הסיבה שאני אוהבת אותה. אני והבלי שלי, הפורק בלי שלי. איתה אני אוהבת להכין שב שוק. כשאני מכינה סלט שב שוק לאורחים, אני תמיד יהיה מבוסס על סנט מור.
כן. טוב, אני חייב לציין עוד שתי גבינות שמגיעות מהאזור, יש עוד שלל גבינות עיזים, אבל דיברנו על גבינות שהן בצורה מאורכת של גליל,
נכון.
יש הרבה גבינות שהן בצורת פירמידה.
ולנסאי.
ולנסאי, גבינה שהיא בצורת פירמידה, אבל עם ראש כתום, בעצם אין לה תשפיץ למעלה, היא כתומה למעלה.
כמו פירמידה של הצטקים, לא של המצרים.
דימוי יפה מאוד.
זה תלמידה מצטיינת היום.
לא, הצטקים זה באמת נכון, כי אני ניסיתי לחשוב כשקראתי לגבינה, איך אני אתאר להם, פירמידה כתומת ראש, קצת קשה להבין על מה מדובר. פירמידה של הצטקים זה תיאור מדויק. גבינה עם עובש אפרפר, חלחל, הקטע בכלל עם הפירמידות, הצורה הזאת של הפירמידות, שעשו את הגבינות האלה כאות כבוד לנפוליאון. נפוליאון הסתובב ברחבי העולם בכיבושיו, הגיע גם למצרים, שם לא היה לו כל כך הרבה הצלחה, אבל
באופן כללי, נפוליאון, הוא קצת קשל.
הוא קצת קשל. אולי נדבר על נפוליאון בפרק הבא, מה אתה אומר? נספר עליו קצת.
דבר?
יכול להיות.
הוא קשור לבורגנדי?
אני בטוח שנמצא משהו
okay.
שיקשר אותו לבורגנדי. אבל אנסי בעצם כתומת ראש, כי אומרים שהגישו לו את הגבינה הזאת כשהוא הגיע להתארח באזור, והוא כל כך התעצבן, כי הוא קשל במצרים, שהוא הוציא את החרב שלו והוריד את הראש של הפירמידה. ומאז עושים אותה בצורה המאוד מאוד מיוחדת הזאת.
הבן אדם גנוב.
נפוליאון היה דפוק.
נפוליאון היה גנוב.
הוא היה דפוק לגמרי.
יכול להיות שהוא פשוט כאילו, היה כזה גמד, שהוא פשוט היה לו קשה שהגבינה יותר גבוהה ממנו, אז הוריד לה את הראש.
יש מצב. זהו, יש עוד גבינות עיזים שמגיעות משם, פוליני סן פייר, סלס סורשר, קורא ננטי, אבל אלה הגבינות שאנחנו מכירים פה בישראל, זה העיקר בעיקר. ומה שותים ליד גבינות?
ליד גבינות אפשר לשתות כל מיני דברים. מן הסתם, באזור הלואר, אנשים ירצו לשתות יין ליד הגבינות. אגב, אבל אני סיפרתי לך פעם, כמה טעים זה גבינות עם בירה?
לא.
בירה היא חברה נהדרת של גבינות.
באיזה קטע? ממתי בירה היא כזאת חברה של גבינות? מה הקשר?
משהו בגזים שלה מאפשר להתרענן בצלחת גבינות כזה. בקיצור תנסה, שבוע הבא תנסה.
טוב.
אבל היום אני רוצה לקחת אותך לשתות משהו אחר. בוא תעשה לי פתיח ואני אסביר לך מה.
הפינה, מה שותים היום, משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, IBBLS, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו ומביאים משקאות נהדרים מצרפת. ומה המשקה של היום, אפרת?
היום הבאתי לך מלא משקאות.
נו.
המון 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 משקאות.
מה זה המון?
אין ספור משקאות, בעצם מה שתרצה להכין מהם. היום אנחנו מדברים על מונין. מונין זה מותג מאוד 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 ידוע בצרפת ובעולם כולו למעשה.
וגם בישראל.
חד משמעית.
אין בר שאין בו מונין.
אין בר, אין מסעדה שאין בו מונין. אנחנו מדברים על סירופים. בעצם מונין זה עסק משפחתי שעד היום מנוהל על ידי המשפחה, שנמצא בעמק הלואר, בעיר בורז'. ובהתחלה ב-1912, כשהוקם המפעל הזה, אז הם הקימו מפעל לייצור יין וכל מיני משקאות אלכוהולים. רק ב-1920 הם התחילו לייצר סירופים. אחרי זה 20 שנה, הבן של ז'ורז' מונין, האיש שהקים את המקום, הוא ירש את העסק, ואז הוא הבין שיש לו כאן עניין.
יש משהו מנצח.
אם הוא יתמקד בדבר אחד, הוא כנראה יצליח, הוא נטש לגמרי את ייצור היין, הוא יתמקד בייצור של סירופים.
איזה קטע.
אז המונין הוא סירופ, ולרוב האנשים יש דעה נחרצת ולא טובה על סירופים, כאילו זה משהו סינתטי. סירופ נתפס אצלנו הרבה פעמים כמוצר סינתטי, אבל זה לא. כמו שריבה, היא לא מוצר סינתטי. זה שזה מתוק ומרוכז, זה לא אומר שזה בהכרח משהו לא טבעי.
לא, הרבה סירופים, אבל הם כן סינתטיים, אבל לא מונין.
בדיוק, הרבה מאוד סירופים הם סינתטיים, יפה. תודה שעזרת לי בעניין הזה. זה כמו, אתה יודע, ויטמינצ'יק, נו, אינו מכיל פרי.
כן. אינו מכיל כלום. סוכר וצבע מאכל.
וואי, ממש, כל כך. וחומרי טעם וריח.
כן.
במקרה של מונין, אנחנו מדברים על חברה שמבססת את כל הסירופים שלה על סוכר לא מעובד, ומייצרת אותם רק מחומרים טבעיים. בין אם זה פירות, או פרחים, או תבלינים, הכל זה רק על בסיס חומרים טבעיים.
וואו, ויש להם מלא טעמים למונין.
מעל 100.
מעל 100?
כן.
וואו, לא ידעתי את זה.
כן. ולכן כשאני אומרת מה הבאתי לך היום, אז תכף נדבר על בדיוק מה אתה תכף תלגום, אבל אפשר לעשות עם זה הכל. אני חושבת שהם אנשים שנגיד רוצים להגיש קוקטייל בבית שלהם, וקצת לא בטוחים בעצמם איך יצא טעים, אם יש לכם מונין הוא יצא טעים. זה פשוט ככה. כי אתה לוקח, לא באמת, זה יכול החל מלקחת 20 סיסי של מונין, לא משנה באיזה טעם, ולהוסיף לו יין מבעבע, ונהיה לך קי רויאל, באיזשהו טעם, או שאתה יכול אפילו להוסיף את זה לסודה, ונהיה לך גזוז, ואתה יכול להוסיף את זה אפילו לבירה, אם היא טיפה מרירה מדי, תוסיף 10 סיסי של מונין, היא פתאום תקבל וייב מתקתק, לאנשים שפחות אוהבים בירה.
מרעיון.
וגם בקוקטיילים, פשוט קח וודקה, תוסיף לכוס 10 סיסי של מונין, 15 סיסי של מונין, 20 אם אתה אוהב את זה מאוד 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 מתוק, ואתה ממש קשה לך עם אלכוהול, ואז תוסיף סודה ופלח לימון, טק, יצא לך קוקטייל.
כן.
וזה בלי שאמרתי לך בכלל איזה מונין, כי אתה יכול לעשות את זה עם מונין פסיפלורה, ומונין ננה, וענבים, ופרחים, ולא משנה מה. השילוב הזה של אלכוהול נייטרלי כמו וודקה, יחד עם סירופ מונין וסודה, או טוניק, מייצר לך קוקטייל. נקודה.
מגניב.
אז מה שהבאתי לך כאן היום,
כן.
זה פשוט וודקה. כף אחת, שזה 15 סיסי של מונין פסיפלורה.
די.
אני בקטע של רטרו, אמרתי לך, אנחנו ברטרו ל-90s.
כן.
אני אחזיר את ה-90s. וסודה. זה הכל. מערבוב קטן, קח שלוק, תראה כמה טעים.
באמת יש ריח של פסיפלורה.
כי כשזה טבעי, זה באמת עריכות נשארים, זה לא עכשיו חומרי טעם וריח, זה פסיפלורה.
יאללה, לחיים.
לחיים.
אני אוהב.
ברור שאתה אוהב.
כל הדברים שאני אוהב נמצאים פה. יש פה אלכוהול, יש פה בועות, ויש פה סוכר.
תהנו. אם אתה אוהב מתוקים, בואו נעבור לפרק המתוקים, לחלק המתוקים.
אז אולי נתחיל עם המאפה, אמרת פטיבר בסדר, אבל המאפה הכי מפורסם שמגיע מהאזור, העוגה הכי מפורסמת בעצם, הפאי.
נו.
טרטטן.
טוב, תקשיב, כבר יש הרבה דברים ידועים שמגיעים מהלואר, גם אריאץ, גם הבר בלן, עכשיו הטרטטן.
נכון. בעצם, טרטטן, נדמה לי שדיברנו עליו באחד הפרקים, אולי בפרק התפוחים.
בוודאי שדיברנו בפרק התפוחים על טרטטן. איך אפשר שלא?
כיכב השבוע גם במאסטר שף.
באמת? מי הכינה אותו?
נדמה לי ששרה, אני לא זוכר בדיוק. הוא הוכן לראשונה במלון טטין, ב-1889, מלון שנוהל על ידי שתי אחיות, סטפני וקרוליין טטין. אחת הייתה אחראית על האירוח, השנייה על הבישולים. סטפני שאחראית על הבישולים, אומרים שהפאי הזה נוצר בטעות, היא התחילה לקרמל תפוחים בחמאה וסוכר כדי להכין איזשהו פאי, אבל היא ראתה שזה מתחיל להישרף לה, ואז במקום להוציא אותם ולשים אותם בפאי, היא פשוט כיסתה את המחבת שלה בבצק, דחפה את זה בתנור,
כן.
וכשהיא...
כאילו, הפכה... מה, כאילו רצתה להוריד את זה מהאש, אז שלא יישרף, אז היא דחפה את זה לתנור?
אז היא דחפה את זה ישר לתנור, כיסתה את התפוחים שלה מלמעלה בבצק, כן. והפתה את זה ככה, וכשהיא הפכה אותו, היא גילתה שהיא עשתה בעצם מאפה קסמים.
אני מכירה גרסה אחרת.
כן.
אני מכירה את הגרסה של, היא עשתה פי תפוחים, ושכחה לשים בצק, ואז היא אמרה, אוי, שיט, ושמה את הבצק מלמעלה, ודחפה לתנור.
כך או כך.
שתי השיטות נשמעות ממש לא במקרה, ומטומטמות נורא. כאילו, האגדות נשמעות מטומטמות.
האגדות נשמעות מטומטמות, אבל ככה, בתקלות האלה נוצרים הדברים הכי טובים בעצם.
כן.
וטרטטן זה באמת אחת מיצירות המופת,
וואו.
שאפשר לעשות לתפוחים.
נכון.
עושים קרמל, שמים בו גושים צ'אנקים גדולים כן. של תפוחים.
זה חשוב להגיד, טרטטן זה לא תפוחים פרוסים דק דק דק. כן. זה חצאי תפוחים שמעמידים אותם בפנים. Mm-hmm.
זה מאוד חשוב, כי הם מבשלים אותם הרבה זמן, ואנחנו רוצים שהם ישמרו על צורה ולא נכון. יתפרקו. ואז את כל זה מכסים בדרך כלל בבצק פריך, אפשר גם בבצק אלים, שתי הגרסאות מקובלות.
אני מכינה עם אלים.
את מכינה עם אלים. Mm-hmm. עושים איזשהו חריץ במרכז כדי שהעדים יוכלו לצאת, ואופים את זה בתנור עד שהבצק שחום ובוהק, ואז בהגשה כל הקסם של הטרט בעצם זה שהופכים אותו ומקבלים תפוחים, אדומים, מקורמלים, בצבעי קרמל כאילו כל כך עמוק ונהדר, כמעט שקופים. וטעם נהדר.
נוצצים כמו יעלומים.
כמו יעלומים, וטרטטן.
אנחנו אכן דיברנו על, על, על המאפה המופלא הזה בפרק התפוחים.
כן.
אז אנחנו לא נרחיב הרבה, רק נגיד כמה דברים על זה. אחד, זה שהרבה פעמים אנשים נרתעים מלהכין אותו כשמערכים, כי יש להם איזושהי תפיסה שזה צריך להיות חם. זה ממש לא חייב להיות חם טרטטן, הוא עובד נהדר גם כשהוא בטמפרטורת חדר.
אבל פה בישראל, במסעדות שהיו עושות, טרטטן, תמיד היו מגישים אותו חם עם גלידה קרה ליד.
כן, ואין סיבה.
זה המין קטע כזה.
גם החימום שלו דופק את הבצק לגמרי, בטח אם עשיתם בצק פריך. Mm-hmm. אני כאמור עושה עם בצק אלים קנוי, פשוט בצק אלים על בסיס חמאה, אבל אני מבחינת המתכון של ויקטור גלוגר, דיברנו mm-hmm. גם על זה בפרק התפוחים, שמה שמדהים זה כמות התפוחים שהוא שם בטרטטן אחד. בין 18 ל-20 תפוחים.
איפה הכלי המספיק גדול לכל זה?
הוא מעמיד אותם על הצד, הם עומדים כאלה, ואז הטרט גם יוצא נורא 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 גבוה, וכשהתפוחים מתחילים להתכווץ, אז הוא מכניס עוד, הוא מצופף אותם לאט לאט, עד שהם פשוט נהיים מלא 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 תפוחים, בגלל זה זה גם המון עבודה. כי זה לא עכשיו 5-6 תפוחים, זה כינוח שמספיק למשפחה גדולה. אני אוהב את טרטטן.
אני חושב שטרטטן, יש עליו קונצנזוס, כולם אוהבים טרטטן.
איך אפשר שלא לאהוב את הקרמל הזה? אתה יודע שאני הגדלתי לעשות ואפילו השגתי לעצמי כלי מיוחד לטרטטן?
איזה כלי?
לאמיל אנרי, יש, שזה חברת בישול מאוד מאוד ידועה, יש תבנית מיוחד לטרטטן, שמגיעה עם צלחת מלמעלה שמתלבשת כזה טוב, לא עכשיו, ואז אתה פשוט יכול להפוך אותו ו... ואז גם יכול לחסות אותו ולהחסן אותו עד שאתה אוכל אותו, בלי שכל מיני חיות יעמדו עליו.
כן.
כן.
מגניב.
אז זה הטרטטן.
אז זה הטרטטן.
ספר לי עוד.
בואי נספר לך על עוגה מגניבה שמגיעה מהאזור. נוגת דה טור.
הנוגת של העיר טור.
הנוגת של העיר טור. נוגת זה בעצם אגוזים מקורמלים. אבל לא לזה הם מתכוונים שהם אומרים נוגת דה טור. זה עוגה שלפי המסורת המקומית נולדה בטורין עוד בתקופת הרנסנס. אומרים שהיא קשורה ללאונרדו דה וינצ'י, שהוא היה חובב מאוד גדול של שקדים ופירות מסוכרים, ובאותה תקופה הפירות המסוכרים הכי נפוצים היו שזיפים, משמישים, שהוא מאוד אהב, והמציאו את העוגה הזאת כדי לכבד אותו. מדובר בעצם בעוגת שקדים די נמוכה, בגובה של פאי, נגיד, או טארט, עושים בצק פאי, שמים אותו בתחתית הכלי, ואז מורחים על התחתית שלו ריבת משמישים, ומפזרים פירות מסוכרים, ומעל כל זה שמים בצק שקדים, מה שנקרא פרנג'יפן. בזכות הבצק שקדים והפירות המסוכרים והכמות הגדולה של סוכר, העוגה הזאת נשמרת יחסית הרבה זמן, היא פחות מתייבשת והיא נשארת טריה יחסית, היא טובה מאוד לנסיעות. ב-1998, איגוד הקונדיטורים של טורין החליט שזו העוגה שמייצגת את העיר, והוא מקדם אותה מאז ללא הפסקה, עם חגיגות פעם בשנה.
מה אתה אומר?
עם טקס פרסים לקונדיטורים צעירים, שהכינו את הנוגת דה טור הכי טוב. ומה אני אגיד לך? מה רע בקרם שקדים, בריבת מישמיש, קצת פירות יבשים?
כן, השם מוזר, כי הייתי מצפה שנוגת באמת יהיה משהו שהוא יותר אגוזי.
נכון.
השם מאוד מאוד מטעה. יש עוגה נוספת באזור שהיא מאוד מאוד דומה לנוגת דה טור.
כן.
זה אחת העוגות שאני אוהבת, ואני אוהבת את השם שלה. אני יודעת איך כותבים את זה, אני לא מצליחה לבטא את זה. איך מבטאים? פיטיביה?
פיטיביה.
פיטיביה.
פיטיביה, כן. עוגה שמאוד באמת מזכירה את הנוגת דה טור, היא עשויה מבצק אלים שממלאים במקור עם מרכיבים מלוכים, כמו גבינה, ירקות, בשר. היום יותר בגרסה המתוקה של פירות יבשים, בדרך כלל שזיפים ודובדבנים, שמכסים בקרם שקדים ואופים, מה שמייחד את הפיטיבי...
אז באמת מאוד, אומר, רק אין בזה בתריבת מישמיש.
אין תריבת מישמיש, והבצק אלים עוטף את כל ההוגה גם מלמעלה.
זה אני מתה זה.
שלא כמו בנוגה דטור.
יש איזה מראה מאוד אופייני, עושים חור כזה באמצע,
ועושים
פסים.
חור באמצע, ועושים פסים בחצאי שר כאלה לכל אורך החלק העליון, ואז מורחים את זה בביצה, וזה נעיפה ומקבל מין ברק נורא יפה כזה, וצורה נורא יפה, כן. וצבע נורא יפה, הוא גם ממש מרשימה.
היא טעימה גם בגרסתה המתוקה וגם בגרסתה המלוכה. כן. מאפה טעים, הפטיבייה.
כן. Okay. את רוצה להרחיב קצת על הפטיבר שדיברת עליו מקודם?
בוודאי. Mm-hmm. תקשיב. Mm-hmm. פטיבר, שנראה לי... כל ישראלי בטוח שפטיבר, מה זאת אומרת? זה של גטניו, זה מפה, זה הומצא פה. אגב, זה גם לא כפר של גטניו, הם מכרו את זה לפני כמה שנים. אז פטיבר, לא, זה לא המצאה ישראלית, זה המצאה צרפתית. פטיבר, חמאה קטנה. אגב, השם פטיבר בכל העולם, כאילו קיים, יש בטורקיה, טיסה, יש פטיבור. זה כזה חמוד.
כן, פטיבר זה כזה עוגיה של סבתא. אני לא קונה פטיבר כעוגיה כבר שנים, רק לתחתיות של פאי.
אז קונים את זה לתחתיות של פאי, וקונים את זה לנקניק שוקולד, או לכדורי שוקולד וכאלה, אבל מי שנוסע לצרפת, בחיית, תתאמו את הפטיבר המקורי. זו גיית חמאה, והיא פשוט, פשוט, פשוט נהדרת. אז הפטיבר המקורי, הוא מוצא ב-1886, על ידי בחור בשם לואי, שם המשפחה הקשה שלו, לפבר אוטיל, מהעיר ננט, ומה שמעניין מאוד לגבי פטיבר, זה שיש לו צורה מאוד מסוימת. נכון? יש לו את הארבע בליטות כאילו בקצוות.
נכון.
ואז כזה בין הבליטות העגולות האלה יש כמו שיניים. נכון? זה כאילו...
כולם יודעים בדיוק על מה
זה פטיבר. כולם יודעים איך זה נראה.
כאילו, ככה זה נראה.
למה זו הצורה שלו?
למה?
ארבע הפינות בעצם מציינות את ארבע עונות השנה.
אוקיי.
בין הארבע פינות האלה, אם תמדוד, יש כאילו 14 שיניים לאורך ו-10 שיניים לרוחב. אוקיי?
בול, תמיד, בכל פטיבר?
בוודאי.
וואלה.
ואז זה 14 שיניים לאורך, 10 שיניים לרוחב.
כן.
ואז גם בצד השני זה 10 ו-14, נכון?
נכון.
עכשיו, 14 ועוד 10 ועוד 14 ועוד 10 ועוד 4 פינות, 52. זה מייצג את 52 השבועות של השנה.
לא 52 הקלפים בחפיסה? מה?
לא. ואם תספור את מספר החורים שיש על פטיבר קלאסי,
נו.
זה 24 חורים שמייצגים את 24 שעות ביממה.
מי המשוגע?
לואי.
לואי?
לואי.
לואי?
עכשיו, הדביל נו. חשב על הכל, על צורת שיניים, 4 עונות, 24 שעות, הדבר אחד הוא לא חשב.
נו.
לכתוב על זה פטנט. מתי הוא נזכר לעשות איזה פטנט? אחרי שנתיים שכבר היו לו חיקויים.
וואלה.
ולכן הפטנט כתוב על שם החמאה הקטנה המקורית, ולא סתם חמאה קטנה. אז זה הפטיבר, ואני מפצירה בכם לקנות את המקורי כשאתם מגיעים לצרפת. יש אגב עוד ביסקוויט מאוד מאוד מוכר שמגיע מעמק הלואר.
שהוא?
עוגיית סבלה.
כמובן.
עוגיית החול, סבלה בצרפתית זה חול. עוגיה שכל מה שיש בה זה חלמונים, סוכר, חמאה, טיפה מלח וכמח.
כן.
וזה במרקם מתפורר, שאתה נותן ביס וזה ישר כזה נופל לך ואתה מתבאס.
אנחנו פה בישראל מכירים את הגרסה של עוגיות חינה. כן. כאילו... ברגע שזה נרטב, זה נהיה חול, וזה פשוט סותם את הגרון.
כן.
אבל אם עושים את זה טוב, זה לא סותם את הגרון.
זה דבר הכי טעים בעולם. מומלץ בחום להכניס את כל ההוגיה בבת אחת לפה, ולא לתת לה להתפורר, חבל, צימבוז.
כן.
ככה אוכלים את זה.
כן.
אז זה עוד דבר שמאוד מאוד כדאי לנסות שמגיעים לעמק הלואר. אגב, אני קראתי באיזשהו מקום, אבל רק במקום אחד, אז לא הצלחתי להצליב, שהבצק הרווח הומצא בעמק הלואר.
נכון.
הפטשו.
נכון, אני ראיתי את זה גם.
הוא מצא בעמק הלואר, על ידי הפמליה, הקונדיטורים הפמליה של קטרין דה מדיצ'י, שבעצם הפטשו זה מאכל איטלקי שהגיע לצרפת, והצרפתים כמובן אימצו ועשו ממנו מעצמה.
כן.
ספר לי על עוד כינוח שאני יכולה לפגוש, וזה ממתק.
אני לא יודע אפילו איך לתאר את הדבר הזה, כי זה ממתק, זה כינוח, זה whatever, אני לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה. קוראים לזה פואר טפה, כאילו אגס פואר. טפה,
okay.
אגסים מיובשים ומושטחים.
אוקיי.
Okay. אוקיי, okay, זה כינוח מאוד מאוד עתיק, הוא עוד מתקופת מסעות הצלב, כשהיו מייבשים פירות כדי לשמר אותם לאורך זמן. טכניקה מוזרה להכין את זה שאני לא הכרתי קודם, לוקחים אגסים, קולפים אותם וחוצים אותם.
אוקיי. Okay.
ואז אנחנו מקבלים שני חצאי אגס, ואז לוקחים את החלק החצוי, החתוך, וחורצים בו שתי וערב כזה מעוינים,
אוקיי, כמו שעושים בטטה כזאת?
כמו שעושים בטטה או כל דבר.
או מנגו?
או מנגו, מנגו. כן.
אוקיי.
אבל חורצים לא עד הסוף, עושים רק חריצים כאלה בזה, זה מגדיל את השטח פנים החשוף. ואז תולים אותם למשך כמה ימים לייבוש. משתמשים בתנורים היום כדי לייבש אותם, עד שהם יבשים, אבל בגלל האובי הזה של הגס, הוא לא מתייבש לגמרי.
אוקיי.
במשך כמה ימים, לוקח מלא זמן, ואז יש מכשיר מיוחד, שכמו מכבש, שמעבירים את האגסים האלה בתוכו, והוא ממש משטיח אותם למין משהו מאוד מאוד דק,
כן.
שגם אותו מייבשים שוב, כדי לקבל באמת סוג של ממתק, פרי מיובש, אבל מאוד דק ומאוד מאוד יבש. השתמשו בו כמובן למסעות. היום, כדי לאכול אותם, בדרך כלל טובלים אותם ביין או ברנדי, או מבשלים אותם באיזשהו סירופ סוכר וקינמון. נתקלתי בהרבה מקורות שהשיטת שימור הזאת, בגלל שמייבשים אותם כל כך, הם מחזיקים 15 שנה.
וואו.
בלי להתקלקל.
וואו.
זאת אומרת, מוציאים מהם 99.99% מהנוזלים.
זה לאיס?
זה קשה מאוד לאכול את זה ככה, כי זה מאוד מאוד יבש, ולכן טובלים את זה בברנדי, או איזשהו נוזל, כדי לאכול את זה.
אני חייבת לנסות את זה.
חייבת לאכול את זה.
כן.
אז זה האגסים, אבל יש עוד ממתקים, נכון?
יו, אתה יודע מה שכחתי לדבר?
נו.
רק אני אומרים לי ממתקים, אני חושבת על נקניקיות. סליחה, שכחתי לדבר על נקניקיות מוסקדה. יש להם קטע שם שהם מייצרים נקניקיות, מאושנות כאלה, שבתוך המסה יש גם יין לבן, מוסקדה. אז גם את זה תנסו. לא משנה, סוכריות שאלת?
כן.
כן.
שאגב, מבחינתי, נקניקיות זה כינוח
לגיטימי.
לגיטימי מאוד.
אתה צודק. אבל בוא נהיה קצת יותר נורמליים.
נו.
בוא ננסה להיות נורמליים, בוא ננסה to behave.
נו.
יש שני ממתקים מאוד מאוד ידועים באזור הלואר, שאם אתם מחפשים מה להביא הביתה, המתנה, בלי שזה יישפך לכם במזוודה, אז יש שני ממתקים מפורסמים. אחד זה הברלינגוט, ננטז, שזה בעצם זה סוכריה בצורת משולש טטרדרון כזה. זה לא משולש רגיל, זה לא סוכריה משולשת, זה כאילו משולש, 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 כמו פירמידות כאלה.
אוקיי.
זה סוכריות, זה מה שזה. זה פשוט סוכר שמבושל בכל מיני טעמים ובכל מיני צבעים, זה יפהפה. אם אתה תגגל שנייה את הברלינגוט, אז אתה תראה על מה אני מדברת. זה ממתק שהגיע לצרפת בסוף המאה ה-18, מאיטליה, הנה עוד גניבה צרפתית קטנה וחמודה, והיום זה מאוד מאוד מאפיין את אזור הלואר. ממתק אחר מאוד אופייני, אם תראו ממתק כחול, ואתם תגידו, אני לא אוכל את הדבר הזה, למה יש כאן משהו כחול?
נו, כחול.
זה נקרא קרנו.
כן.
קרנו דה ארדואז. זה ממתק שעשוי מנוגטין מקורמל, מנוגט מקורמל, בציפוי שוקולד כחול, ואז זה נראה כמו אבני צפחה כאלה. זה ממתק שמאוד אופייני לאזור אנג'ו. הוא בסך הכל קיים שם באזור ה-60 שנה, באזור עמק הלואר, אבל הוא מאוד מאוד מאפיין, ואם אתם מחפשים איזה משהו מיוחד להביא, אז אתם יכולים להביא גם את זה. זהו. זה מה שאני הייתי. לא מספיק.
זה לא מעט.
שיביאו ביסקוויטים, שיביאו פטיבר, שיביאו
ממתק,
שיביאו גבינות, ושיביאו נקניקיות, לא?
חלום. לא, באמת, הכל טעים.
הכל טעים.
הכל טעים.
עמק הלואר טעים לנו מאוד, ואני חושבת שסיימנו כאן.
סיימנו את הפרק שלנו להיום, חברים, אבל אנחנו נחזור שבוע הבא עם פרק חדש.
מטורף.
אזור חדש.
אימאלה.
ומאכלים חדשים.
ויינות חדשים.
ויינות חדשים.
וטעים חדשים.
טעים.
יהיה לכם טעים, אנחנו מקווים שיהיה לכם טעים גם היום. אנחנו עד השבוע הבא אומרים לכם, אורבואר.
עטוטלור.